אנחנו לומדים את הפתיחה הכולל של הפרי מגדים, ואנחנו ראינו פעם שעברה, הוא הביא לנו את הגמרא במכות של רבי סמלאי שתרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני. הבאנו את בעל הלכות גדולות, וראינו שלבעל הלכות גדולות יש גרסה אחרת בגמרא שם, שתרי"ג מצוות נצטוו ישראל, ועל פי זה הבאנו את הרמב"ן שישב את קושיות הרמב"ם על בעל הלכות גדולות, והסברנו שהבעל הלכות גדולות כולל את השבע מצוות רבנן, כי תרי"ג מצוות, הכוונה היא תרי"ג מצוות שיש לעם ישראל, לא בהכרח נאמרו למשה בסיני. הרמב"ם בונה הרבה דברים על עיקרון הזה שתרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני, הגרסה שגם לנו יש בגמרא, כפי שדיברנו פעם שעברה. אז הוא הביא את בעל העיטורים, לא כמו בעל הלכות גדולות. בעל הלכות גדולות כולל מצוות רבנן, של דעת הרמב"ם זה בלתי אפשרי. אז הבאנו את בעל העיטורים, שהביא מדרש שאומר שבעשרת הדיברות יש תר"ח 620 אותיות כנגד ה-620 מצוות שנצטוו ישראל, תרי"ג, אותיות תר"ח, סליחה, אותיות כתר, תרי"ג מצוות פלוס שבע מצוות בני נוח. ואז מה? או, אז זו השאלה, האם כלול בתרי"ג השבע מצוות בני נוח שנצטוו ישראל או לא? לפי הבעל הטורים לא. ואז הוא ציטט את הרמב״ם, אבל יש אתה שואל טוב, אתה שואל טוב, בפשטות אנחנו נבין כמו הרמב״ם. המשנה אומרת בחולין, אומרת המשנה בסיני נאמר איסור גיד הנשה, אלא שנכתב במקומו. באמת אומרת המשנה בחולין, האיסור שגיד הנשה ניתן לעם ישראל בסיני, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר הקף הערך, כי נגב חפרי ערך יעקב וגיד הנשה, זה בעצם ציווי של משה רבנו. משה רבנו הכניס את זה בסיפור בבראשית, כך אומרת המשנה בחולין. והרמב״ם בפירוש המשניות שם אומר, ושים לבך על העיקר הגדול הנכלל במשנה הזאת, והוא, אומר הרמב״ם, מה שאמר מסיני נאסר, לפי שאתה הורית לדעת שכל מה שאנו מרחיקים ועושים היום אין אנו עושים עליו במצוות הקדוש ברוך הוא הידם של רבנו, לא שהקדוש ברוך הוא אמר את זה לנביאים שלפני מתן תורה. זאת אומרת, ואז התחלנו לדבר על ברית מילה וגיד הנשה, שלמרות שהמצוות האלה נצטבו מברית מילה לאברהם אבינו, ויעקב אבינו ודורו קיבלו את גיד הנשה, אבל הציווי שאנחנו מקיימים את התרי"ג מצוות נובע מסיני, לא מאברהם ולא מיעקב. ואנחנו הזכרנו פעם שעברה, שזה מאוד מעניין שיטת הרמב״ם, שהרי הרמב״ם סבור שערבים מצווה במילה. ערבים מצווים מימי אברהם אבינו, ואילו עם ישראל מצווים מימי משה רבנו, מימי מתן תורה. ופה עצרנו בעצם פעם שעברה. עד פה אנחנו יחד? הרמב״ם אומר שכל המצוות זה ממשה מסיני, ותרי"ג מצוות זה כולל השבע מצוות בני נוח, זה תרי"ג מצוות שנצטוו ישראל. ואילו לפי, לא נדון עכשיו ברמב״ן, ואילו לפי בעל הלכות, לפי איך שהוא רוצה להסביר את בעל הטורים, זה רבי הטור בנו של הראש, יש תרי"ג מצוות פלוס שבע מצוות בני נוח. ככה הבעל הטורים מבין. עכשיו,
למה כולם מתעקשים להכניס את
זה לתרי"ג? אז על זה דיברנו פעם שעברה, שהרמב"ן אמר שאנחנו רואים שהמדרשים והגמרות נוקטים במספר תרי"ג כדבר נתון שהיה להם מסיני, שיש תרי"ג מצוות. אחר כך כולם ניסו לפנח, אוקיי, איך אני סופר תרי"ג? ל"ט מלאכות זה ל"ט מצוות? לא, זה מצווה אחת, נכון? ארבע מיטות פתין זה כן ארבע מצוות. אז איך מחלקים? מה הכללים? אז הרמב״ם כתב לנו איזה 15-16 כללים בפתיחת ספר המצוות, להבין איך אני מונה את התרי"ג. אבל זו שאלה בפני עצמה, איך אני מונה. עכשיו, אומר הפרי מגדים, ואתי שפיר נאמרו למשה, יש לכם את זה? ואתי שפיר, שורה שלישית, יש לכם? ראשי תיבות, ואש, כן? ואתי שפיר, נאמרו למשה, לפי הבעל הטורים זה מסתדר טוב שתרי"ג מצוות נאמרו למשה, כי זה לא כולל את השבע מצוות בני נוח, ואין צריך למה שכתב הרמב״ם ז"ל בפירוש המשנה חולין דף קוף עיין משנה למלך. אז הרמב״ם הזכרנו הרגע, הרמב״ם אומר לנו חידוש, הוא אומר כל המצוות הם ממשה מסיני, כולל השבע מצוות בני נוח, לנו לעם ישראל כל המצוות רק ממשה מסיני. אבל הוא אומר, לפי בעל הטורים לא צריך לומר את זה, כי יש שבע מצוות של בני נוח, יש את התרי"ג של עם ישראל. עיין משנה למלך, פרק י' מהלכות מלכים מלכה ז', דיבור המתחיל כתב הרם או הראם, והוא פלא בעיניי. אז מה זה המשנה למלך שם? אז אנחנו צריכים פה לדון קודם ברמב״ם אחר. יש לנו בהגדרה, יש לנו גר תושב, יש גוי שרוצה לגור בארץ ישראל והוא צריך לקבל שבע מצוות. לשונו של הרמב״ם זה כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא, והוא, מתנה הרמב״ם, שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציווה בין הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נוח מקודם נצטוו בהן. זאת אומרת, הרמב״ם דורש מבן נוח כדי להיות גר תושב, להיות מחסידי אומות העולם, זה לא מספיק שהוא מקיים את השבע מצוות בני נוח. הוא צריך לקיים אותה מכוח התורה. מה אם יש לו מסורת מימי נוח? מה אם הוא הגיע לזה מעצמו? שאלה טובה. יש קובץ הערות. הרב אלחנן וסרמן כתב קובץ שיעורים, הוא גם כתב קובץ הערות. ואחד מהשאלות שהוא דן בהם זה מה התביעה שלנו מבן נוח? איך הוא אמור להגיע לשבע מצוות בני נוח? אז הוא אומר, בעצם מבחינה הגיונית אנחנו טובים מכל גוי להגיע לכך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וכולי, עד כדי כך שהוא מגיע לזה שיש לו שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת, לפי הרמב״ם גם השבע מצוות בני נוח נאמרו למשה מסיני, כן, אנחנו יחד, וגם הגוי שמקיים שבע מצוות בני נוח כדי שהוא יהיה גר תושב צריך לקיים את זה מכוח זה שזה נאמר למשה. מה יהיה אם הוא מקיים שבע מצוות בני נוח לא מכוח משה רבינו? יכול להיות שהוא בנוח כשר, יכול להיות שהוא בנוח, הוא בסדר, אבל גר תושב הוא לא יהיה.
הוא כמועל, לא עוד שרם.
הוא מה?
מועל. הרם, אנחנו אומרים שרם השיטה שמי שעושה מצוות לא 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 שמסתם מצוות. רק חלקם משהו לא לפי הזה, אז הוא מועל.
כן, אבל פה אנחנו מדברים על גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח. עכשיו, יש פה דיון באחרונים, עכשיו היה לנו סוגיה בדף יומי, עמד בה עם מודד ארץ שהקדוש ברוך הוא רב היתר גויים, כבר לא נותן שכר לגויים על שבע מצוות בני נוח. אז האור שמח והרב סולוויצ'יק רוצים לומר שיכול להיות שכל הדין שבן נוח לא מקבל שכר על שבע מצוות בני נוח, זה אם הוא מקיים את זה כבן נוח. אבל אם הוא מקיים את זה כגר תושב, אם הוא אומר, אני מקבל שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, ובתורה הזו ציווה אותי את השבע מצוות, אז יכול להיות שעל זה הוא כן מקבל שכר. זה ככה רוצים לדייק ברמב״ם. עכשיו, שום?
גר תושב צריך להיות בארץ ישראל, השאלה הרבה.
זה שאלה מאוד טובה. בפשט גר תושב זה בארץ ישראל, בפוסקים יש התייחסות לגר תושב,
ומפורסמים כאילו שהם, זה לא חושב שזה כאילו כמה זה, שהם גויים שומרי
שם, הרב קוק כתב על זה הרבה, היה על זה מחלוקת מאוד גדולה עם הרב קוק, זה אחד מהנקודות שחלקו עליו בכל הסוגיה של היתר מחירה. האם אני מדבר על הערבים כגרי תושב, הוא רוצה לעשות מכל הערבים גרי תושב, הרב קוק, זה שאלה גדולה. יש עוד דבר שמכביד את הלימוד בסוגיה הזו, שחלק מהדברים שהראשונים כתבו, הנוצרים השמיטו, הסנצורה לא אפשרה לנו להדפיס. אז הרבה פעמים הם דיברו על גרי תושב, כשהם בעצם התכוונו לומר משהו אחר. וזה מאוד מקשה על לימוד הסוגיות האלה. גם בטור, יש לנו דברים שהם פשוט שינו. אז זה קצת מקשה. עכשיו, אז המשנה למלך שהוא מצטט, הוא בעצם טוען שהשבע מצוות בני נוח הם חלק מהתרי"ג מצוות. אומר הפרי מגדים והוא פלא בעיניי, שהרי אמרנו שיש כתר אותיות בעשרת הדיברות כנגד כתר מצוות, ואילו לפי המשנה למלך אין לי כתר מצוות, יש לי רק תרי"ג, יש לי השבע מצוות בני נוח הם חלק מהתרי"ג, אז איפה אני אוסיף עוד שבע? אז הוא מציע, ויש לומר אם שבע מצוות דרבנן, אולי הכתר מצוות זה עם השבע מצוות רבנן, ודוחה, כי זה מאוד קשה, כי בעצם שבע מצוות רבנן, חלק מהם הם רק אחר כך. שלמה המלך תיקן את ידיים ועירובין, מגילת אסתר זה בכלל בימי בית שני, כמעט בית שני. אז מה, איך יכול להיות שבעשרת הדיברות יש רמז לכתר מצוות, ומה אי אפשר שרבנן בדור יותר מוחה יתקנו עוד מצוות הרבנן? זה לא שייך. אז זה קשה, אבל בכל זאת אומר אולי ככה, אם צריך ליישב את המדרש הזה שיש כתר אותיות כנגד כתר מצוות, אומר הפרי מגדים, אולי ניישב את המשנה למלך ככה. וכולן, עכשיו אנחנו מתקדמים, וכולן תורה, איזה שורה, וכולן תורה שבכתב הן, זה בשורה הרביעית, בפסקה השנייה. וכולן תורה שבכתב, באמצע ישר מעל הסוגריים דפוס וילנה, וכולן תורה שבכתב הן. עכשיו זה נושא שהוא עכשיו הולך לפתח, זה למה שאני רוצה שנלמד את הספר הזה דווקא, כי עכשיו הוא יגדיר לנו רגע מה זה תורה שבכתב, מה זה תורה שבעל פה מבחינה הלכתית ונפקמינה לדינה. יש הרבה רבדים לדיון הזה. הרובד שאנחנו נתעסק בו עכשיו זה בעצם איך אני מסתכל על דרשות חז"ל, זה תורה שבכתב או זה לא תורה שבכתב. ושימו לב שלכאורה יש מקום לחלק בין תורה שבכתב לדאורייתא. יכול להיות שיש הגדרות שהן תורה שבעל פה, אבל הדין הוא עדיין דין דאורייתא. זה מה שהרבה אנשים טעו כשהרמב״ם אמר שכיחה כיחה משדה עפרון, זה מדברי סופרים. אז מה זאת אומרת? כל הגדר שאנחנו מקדשים אישה היום בכסף זה מדברי סופרים, זאת אומרת שהיא רק נשואה מדרבנן? זאת אומרת שבספק אני יכול להקל? זאת אומרת שאם מישהו אחרי יקדש אותה בקידושים דאורייתא אז היא נשואה לשני ולא לראשון? ודאי לא. ודאי לא. זו לא הייתה כוונת הרמב״ם. קודם כל מדברי סופרים זה לא בהכרח דרבנן. מדברי סופרים כוונת הרמב״ם זה דברים שהיה לי במסורת ולא כתובים מפורש בתורה. אנחנו יחד גדעון. לאו דרגע, לא אמרתי, הוסמכו. זה דברים ש...
או, עכשיו... שהתורה
נדרשת בהם, לא? אז עכשיו אנחנו ניכנס לדיון, יש לנו י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. ואנחנו דיברנו בלימוד ביום שלישי שבוע שעבר, בהקדמה לתורה שבעל פה, דיברנו על כך שהי"ג מידות זה בעצם כלים שהקדוש ברוך הוא נתן למשה יחד עם התורה. זאת אומרת, זה חלק מהתורה, זה חלק בלתי נפרד. עד כה אנחנו יחד? אבל מה שצריך לדעת זה שהחלק הזה, וזה מסורת שיש לי מהרב פסן זצ"ל, מהרב מבריסק, שהי"ג מידות, כשאנחנו דורשים משהו, עדיין יהיה חילוק בין מה שנכתב בפסוק למה שנלמד בי"ג מידות. וזה עיקרון שאתם תראו אותו בסוגיות, הגמרא בעצם משתמש בעיקרון הזה בהרבה מקומות, אבל זה עיקרון שחשוב לדעת. כשהרב מבריסק אמר את זה הוא דיבר על מטבעות, וכשהרב פסן זצ"ל אמר את זה הוא היה מדבר על Windows. אתם מכירים? יש אדם שקוראים לו ביל גייטס, הוא פיתח תוכנה שקוראים לו Windows, קוראים זה בעברית Windows? חלונות. אוקיי. מה יש לך בחלונות? יש לך בעצם, יש לך את הדסקטופ, ואז אתה יכול להסתכל על כמה חלונות אחד מעל השני, כן? עכשיו, אם אתה יכול לעשות שהחלון ימלא את כל הדסקטופ, אז אתה לא יכול לראות כלום בעצם. או אתה יכול לעשות שיהיה לך חלון גדול, וחלון קצת יותר קטן, וחלון קצת יותר קטן, ואחד מעל השני. נכון? מה שנקרא באנגלית cascade, לא יודע איך קוראים זה בעברית. כמו כשאתה עושה את הקלפים אחד על גבי השני. מה?
פריסה.
פריסה, אוקיי. אז אתה יכול לעשות פריסה של חלונות. עכשיו, כשאתה עושה פריסה של חלונות, חלון אחד מעל השני, אבל אתם תשימו לב שאתה יכול לראות את חלק מהחלון התחתון בולט, נכון? אמר הרב מבריסק שכשחזל עשו דרשה בי"ג מידות, זה לא שהם עקרו את הפשט של הפסוק. זה כמו פריסה. אתה רואה את החלון העליון, הוא עיקר מה שאתה רואה, אבל עדיין נותר משהו שאתה יכול לראות מהחלון מתחתיו. דהיינו, עדיין נשאר משהו מהפשט הפשוט של הפסוק. זה לא שאנחנו עוקרים את הפשט הפשוט לגמרי. עד כה אנחנו יחד? בסדר. עכשיו הוא מביא אותנו לסוגיה בגיטין, על תורה שבכתב. הגמרא בגיטין יש לה מחלוקת מאוד מוזרה. אומרת הגמרא, בגיטין פרק הנזקין דף סמך עמוד ב', פליגי רבי אלעזר ורבי יוחנן. סתם רבי אלעזר בגמרא זה מי? רבי אלעזר בן פדד, שהוא תלמידו של? שהוא חיבר את ה... יפה. אז יש לנו סתם רבי יוחנן בשעה, אז חבר'ה, אתם גם תדעו את זה. הוא רק היה בדף יומי שנה שלמה, אתם עוד לא. אז יש לנו את רבי יוחנן שחיבר את התלמוד ירושלמי, סתם רבי יוחנן בשעס, כן? ורבי אלעזר בר פדת או בן פדת שהוא תלמידו של רבי יוחנן.
זאת אומרת שרבי יוחנן
הוא... כן, רבי אלעזר הוא תלמידו. עכשיו, שם בגמרא בגיטין יש מחלוקת רבי יוחנן עם תלמידו רבי אלעזר. רבי אלעזר אמר... רוב התורה בכתב ומיעוטה על פה. למה? כי כתוב בתורה, אכתוב לו רובי תורותיי כמו זר נחשבו. אז מדייק רבי אלעזר, אכתוב לו רובי תורותיי, מפה מדייק, רוב התורה זה אכתוב לו בכתב. עוד רגע נתעמק שנייה, מה הולך פה? ורבי יוחנן אמר, רוב על פה ומיותה בכתב. עכשיו רש"י מיד מתקשר, מה זאת אומרת? מה המחלוקת פה? ש"ס יש לנו כמה כרכים? תורה שבכתב כמה כרכים? לך תשווה את המשקל, יש לך מה? פי אלף? תורה שבעל פה לתורה שבכתב? מסביר רש"י שרוב בכתב הכוונה היא רוב התורה תלויה במדרש, ומאשר רבי אלעזר כולל ברוב תורה שבכתב זה הדרשות. זאת אומרת, כשרבי אלעזר אומר, כשאני מדבר איתך על תורה שבכתב, כלול בזה לא רק מה שכתוב, אלא גם כל הדרשות של חז"ל, מה שנדרש מזה, כלל ופרט, גזירת שווה, כל היו דגימן מידות, ומיותה על פה, הוא אומר, תורה שבעל פה, בהגדרה, זה רק הדברים שאין להם שום רמז בתורה שבכתב. עד פה אנחנו יחד? גדעון. לא. רבי אלעזר אומר, כשהוא אומר תורה שבכתב, הוא אומר, כשאני, מה כלול בתורה שבכתב? התורה הכתובה, וכל מה שנלמד בי"ג מידות. ממילא רוב הש"ס נקרא תורה שבכתב. לפי רבי אלעזר. מה נחשב תורה שבעל פה? הלכה למשה מסיני, דברים שאין להם כלל רמז בתורה שבכתב. תפילין שחורות לא כתוב באף מקום. תפילין מרובות לא כתוב באף מקום. יש דברים שאין להם שום מקור. גוד עסיק לא כתוב באף מקום. לבוד, דופן עקומה. הלכה למשה מסיני.
מה זה
גוד עסיק? גוד עסיק זה כשיש לי דופן, אני מתחשב כאילו הדופן טסה עד השמיים. גם איפה שהדופן יצא אותה, אני מחשיב כאילו היא ממשיכה הלאה. יפה. רבי יוחנן אומר, רוב תורה בעל פה ומיעוטה בכתב. זאת אומרת, רבי יוחנן הוא לא סבור שכל הדרשות כלולות בתורה שבכתב. עד פה אנחנו יחד? כן, חבר'ה, יואל? אוקיי. אומר הפרי מגדים, ובבאר שבע, יש ספר למדני שנקרא באר שבע, דף ח' עמוד ב', כתב, איך ייתכן זה? הוא אומר, איך שייך מחלוקת, האם רוב התורה בכתב או רוב בעל פה? דעלו, רובה בעל פה. כולנו יודעים, רוב התורה זה השס. רוב התורה היא תורה שבעל פה. ותרץ, שרש"י הרגיש בזה, הוא פירש מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן, תלוי עם מה שנדרש בי"ג מידות ורמז בכתב, הווה כתורה שבכתב או על פה. אז הבאר שבע מתרץ שזה באמת, בגלל זה רש"י הסביר שהמחלוקת היא איך אני מתייחס לכל החלקים של השס שהם דיונים במה שנלמד בי"ג מידות. והלכה כרבי יוחנן לגבי רבי אלעזר תלמידו, נכון? הלכה תהיה כמו רב במקום התמיד, כי זה דור לפני אביי ורבה. אני חוזר לשיעור שלנו ביום שני שבוע שעבר, שרק מהדור של אביי ורבה ואילך הלכה כבתראי. לפני אביי ורבה, אז אני אומר אין הלכה כתלמיד במקום רבו, נכון? חבר'ה, אז ברור, אנחנו כבר...
הבעיה הכי גדולה זה בין רבא לרבא ובין רבא.
יפה מאוד, זה היה השיעור שבוע שעבר. ונפקמינה...
יוחנן זה שתי דור לפני,
נכון? כן. ונפקמינה, אז הבאר שבע רוצה להביא לי נפקמינה. מה היה נפקמינה, אומר הבאר שבע? יש לנו דין בתורה שאולי אתם לא שמתם לב אליו. וחשוב שתכירו אותו, כי היום יש אנשים שרוצים לשכוח שהדין הזה קיים. יש דין שנקרא פר העלם דבר. שהרב הראשי, הסנהדרין הראשית, גדולי ישראל יכולים לטעות בהוראה. כתוב בתורה. כשאני אומר כזה משפט, אומרים לי שאני אפיקורס. מה, איך אתה אומר כזה דבר? איך רב גדול יכול לטעות? תסלחו לי, זה לא פסוק? לעשות טעות. נו, זה כתוב בתורה, והיה, אם נעלם מעיני העדה, נכון? פר העלם דבר של ציבור, יש לנו מסכת שלמה במשניות ובגמרא שנקראת מסכת הוריות אחרי עבודה זרה בעזרת שם הדף יומי, אלה שהצטרפו אלינו ללימוד בשתיים וחצי אחר צהריים ידעו שיש מסכת שלמה שקוראים לה מסכת הוריות. מסכת הוריות דנה מה קורה, מהם ההגדרות, מתי אני אומר שרוב הציבור חטא, מהם ההגדרות, מי מביא פר העלם דבר של ציבור. אבל חבר'ה, יש מצווה כזו, נכון? על מה מביאים פר העלם דבר של ציבור? אז הגמרא שם אומרת, לגמרא יש מונח מאוד מעניין. כשהגמרא רוצה לדבר על דבר שהוא מפורש בתורה, הגמרא קוראת לזה דבר שהצדוקים מודים בו. כי הצדוקים רק למדו תורה שבכתב, לא היה להם תורה שבעל פה. אז כשהגמרא רוצה לדבר על משהו שאתה לא צריך מסורת, אתה לא צריך דרשה, זה מפורש, זה נקרא דבר שהצדוקים מודים בו. עד פה אנחנו יחד? אומרת הגמרא, מה קורה עם בית דין מורים על דבר שהצדוקים מורים, מודים בו? הם טעו, אבל הם טעו בדבר שבעצם זה פסוק מפורש. הם באו ואמרו שפרס הוא כשר. אז הם לא ידעו שפרס הוא לא כשר. פרס הוא טרף. לא כך כתוב? את הנשר ואת הפרס ואת האוזנייה. לא כך כתוב? פסוק. פסוק בתורה. אז אם בית דין טועים בדבר שהצדוקים מודים בו, אם הם טועים במשהו שהוא בעצם מפורש בתורה, כן? תהיתי? צדוקים זה יהודים, תלמידי צדוק ובייטוס, שלא קיבלו את המסורת שחזל בתורה שבעל פה. החליטו שהם הולכים לפי דעתם. אוקיי, אז חזרה לענייננו. אז הבאר שבע אומר, מחלוקת רב לעזר ביוחנן הלכה כמו מי גדעון? רבי לעזר בן פדת ורבי יוחנן רבו, הלכה תהיה כמו רבי יוחנן. ורבי יוחנן טען שרוב התורה זה בכתב או בעל פה? בעל פה. אז הבאר שבע אומר, רגע, קודם כל, על מה המחלוקת? אז איך הבאר שבע הסביר? המחלוקת, הוא אמר לפי רש"י, זה איך אני מתייחס לדברים שנלמדים בי"ג מידות. האם הם תורה שבכתב, תורה שבעל פה? הלכה כרבי יוחנן, זאת אומרת, הדברים שנלמדים בי"ג מידות הם מה?
תורה
שבעל פה. אז אומר הבאר שבע, מה יהיה נפקא מינה עם הלכה כמו רבי יוחנן או רבי אלעזר? שהרי פער אלם דבר שציבור לא קרב על משהו שהוא נחשב תורה שבכתב. מה שתורה שבכתב, לך תפתח את החומש. גם אם בית דין טעו בהוראה, אם הם טעו בדבר שהצדוקים מודים עדיין בתורה שבכתב, אז לא מביאים פער אלם דבר שציבור. או ונפקמינה, אומר הבאר שבע, לעניין הורו בית דין. בדבר שהצדוקים מודים בו, דעים ספק, בוא נאמר זה משהו שזה ספק לנו, האם זה מפורש בפסוק או לא מפורש בפסוק, זה כזה גבולי, זה נחשב לימוד או זה לא נחשב לימוד, זה דבר שצדוקים מודים בו או לא. במקרה של ספק, ניזול בתרובה, אומר הבאר שבע, נלך אחרי הרוב, עם רוב תורה שבעל פה, זאת אומרת שדבר שהוא גבולי, אני אומר, כנראה שהוא מהרוב, כנראה שהוא תורה שבעל פה.
יש בו צד לכאן ולכאן.
יש, זה דבר שגבולי, האם זה באמת לימוד או לא לימוד. יש הרבה לימודים כאלה. התורה אומרת,
אבל מה בפער אין דבר? גם הלימודים, לא? גם הלימודים המידות, לא? או לא?
אז הוא אומר, רק על דבר שנלמד בי"ג מידות, נקריב פער אלם דבר. ולא על דבר שמפורש בפסוק, דבר שמפורש, זה זיל קריבי רב. איך יכול להיות שגם הסנדרין טעו וגם האנשים טעו? כולם היו צריכים לפתוח חומש ולדעת. ולי אני נראה, הוא אומר, אני חושב שיש כמה נפקא מינה לדינה. יש כמה חילוקים אם אני מחשיב רוב תורה שבכתב ורוב תורה שבעל פה. א', לעניין זמנם, בימי חז"ל, הגמרא דורשת שכתוב בפסוק, מה הפסוק? אני לא זוכר, שהגמרא דורשת שאסור לכתוב על פי הדברים האלה, דברים שבעל פה אסור שיהיה כתובים, דברים שבכתב אסור שיהיו בעל פה. יש כזה דין בשולחן ערוך, נכון? ברוך חיים. דברים שבכתב יהיה תרשה לומרם על פה, דברים שעל פה יהיה תרשה לכותבם. כן? עד פה אנחנו יחד? רואי? אוקיי. אז דברים שבעל פה יהיה תרשה לכותבם, אז עכשיו השאלה היא מה מוגדר כתורה שבעל פה? הוא אומר, זה יהיה עוד נפקא מינה בין רבי אלעזר לרבי יוחנן. מה מוגדר כתורה שבעל פה? כי הרי תורה שבעל פה אסור לי לכתוב. בזמנם. הוא אומר, למה בזמנם? כי הגמרא אומרת שרבי יהודה הנשיא הרי כתב תורה שבעל פה. הוא כתב את המשנה. רבי אשי כתב את הש"ס. למה? עת לעשות לשם הפרו תורתך. עכשיו סתם שתשימו לב. יש מחלוקת אחרונים. האם כל תורה שבעל פה מותר לי לכתוב? אם אני עכשיו רוצה סתם לכתוב לעצמי משנה. אני עכשיו רוצה, משנה כבר הותרה, בוא נאמר אני רוצה לכתוב שיעור של תורה שבעל פה. אני רוצה לכתוב משהו אחר של תורה שבעל פה, שעוד לא כתוב. שיעור תורה ששמעתי מהרב, כן? אני יכול לכתוב או לא יכול לכתוב. אז יש אחרונים שסוברים, ופה אנחנו משפרים ידים וביניהם, שברגע שהותר לכתוב תורה שבעל פה, הכל מותר. אתה לא צריך לחשוב פעמיים. יש אחרונים שסוברים שלא, ובגלל זה אתם תראו בהקדמות של הרבה ספרים, הם כותבים התנצלות. הם אומרים, אני מקווה שמה שכתבתי מותר לי לכתוב, כי הרי תורה שבעל פה רק מותר לכתוב אם זה באמת לצורך, לפי החתם סופר ואחרונים אחרים. אבל הפרי מגדים סבור שזה רק לעניין זמנם. בימי חז"ל עוד היה את האיסור, תורה שבכתב ניתן לכתוב ולא בעל פה. היה איסור לכתוב תורה שבעל פה. לרבי אליעזר, רק הלכה למשה מסיני שאין לו רמז בקרא, אסור לכתוב. לפי רבי אליעזר, מה מוגדר כתורה שבעל פה? רק הלכה למשה מסיני. כל שער השעס מותר לי לכתוב. ולרבי יוחנן, כל שן מפורש בכתב, אף שנלמוד בי"ג מידות, אסור לכתוב. אז זה יהיה נפקא מינה אחת בין רבי אליעזר לרבי יוחנן. אנחנו יחד? איציק, ברור? כן, לא, אולי, בערך? רפאל, כן, דוד? נתנאל, יואל? יוסף? רבי אליעזר הרי אומר שכל הדברים שנלמדים בי"ג מידות נחשבים תורה שבכתב, יצא לפי דבריו שאני יכול לכתוב את כל השעס, חוץ מההלכות למשה מסיני, חוץ מהדברים שלא רמוזים. אני חושב שיש עוד דברים שלא רמוזים. יש עוד דברים. אני לא בטוח מה הוא יאמר על תקנות חז"ל. מה עם התקנות? משה תיקן להם לישראל לקרוא שני וחמישי. אז זה אולי כן רמוז בפסוק, אבל תקנות אחרות. זה שני וחמישי לא רמוז בפסוק. החגים הוא... אז זה אני אומר, אז האם לפי דבריו זה גם תורה שבעל פה שאי אפשר לכתוב? כי הוא מזכיר רק הלכה למשה מסיני, אני חושב שצריך לומר שזה לא רק הלכה למשה מסיני, זה גם דברים אחרים שיהיו תורה שבעל פה.
זה לאו דווקא תורה שבעל פה.
זה לאו דווקא תורה שבעל פה, אני שומע.
אלא אם כן פה ראיה שאסור לכתוב פשקווילים.
טוב, אז אנחנו צריכים לעמוד פה, הסתיימנו הזמן, בעזרת השם פעם הבאה נסיים את הנפקמינות, אני מקווה, ונתקדם הלאה. אז רגע, בואו נסכם, מה ראינו היום? ראינו היום את הרמב״ם, שכל המצוות הם משה מסיני. ראינו שלפי הרמב״ם בפירוש המשנה בחולין, גם השבע המצוות בני נוח הם משה מסיני. ראינו את הרמב״ם בהלכות מלכים, שגם גוי, כדי שיחשב גר תושב חסידי אומות עולם, צריך לקיים את השבע המצוות בני נוח מכוח אומות, תורה מסיני. דיברנו על הגריז, ודיברנו על, על האור שמח, שיש חילוק בין גר תושב ל... בן נוח, שגר תושב, זה מי שמקיים את זה מכוח המשה מסיני. יש עוד פרט שלפי הרמב״ם כנראה צריך לקבל את זה לפני בית דין, ואילו בן נוח זה סתם מי ששומר שבע נצות בני נוח. המשכנו ודיברנו על השבע נצות רבנן, שאולי לפי המשנה למלך שתרייג מצוות כולל את השבע נצות בני נוח, אנחנו מגיעים לכתר מצוות על ידי צירוף השבע נצות רבנן. ואז עברנו לדיון בגמרא בגיטין, האם רוב תורה שבכתב או רוב תורה שבעל פה, והזכרנו שהמחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן זה האם הדינים שנלמדים מהי"ג מידות נחשבים תורה שבכתב, זו שיטת רבי יוחנן, או תורה שבעל פה, שיטת רבי אליעזר, סליחה, הפוך, רבי אלעזר סובר שרוב תורה שבכתב, כי גם מה שנלמד מהי"ג מידות זה נחשב תורה שבכתב. רבי יוחנן חולק ואומר לא, גם מה שנלמד מי"ג מידות נחשב תורה שבעל פה. הבאר שבע אמר נפקמינה אחת לעניין הור ובטין, אם זה על התפר, על הגבול, האם זה תורה שבכתב או תורה שבעל פה, אז לא נקריב פר אלם דבר של ציבור, כי אנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן שרוב תורה בכתב. והפרי מגדים הציע עוד נפקמינה לגבי מה מותר לכתוב ומה אסור לכתוב, שאם הלכה יקרא רבי יוחנן, אז בעצם תורה שבכתב כולל רק את מה שבכתב, ואסור לי לכתוב כל דבר שלא מפורש בכתב. כלול באיסור כתיבת תורה שבעל פה. בסדר?